ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נדבר השם על משה ואהרון לאמור, זאת חוקת התורה שציווה השם לאמור. בשבילנו היא חוקה, שאנחנו לא יודעים את הטעם שלה. בחז"ל יש, משה רבנו כן קיבל את הטעם של פרה, אנחנו לא יודעים. בשבילנו היא חוקה. האם הכל זה חוקה? האם אין בכלל טעמים? אולי לא הכל, בגמר משמע שיש פרט אחד שהוא חוקה בשבילנו, שלא מובן לנו. לא שכל הדברים לא מובנים לנו. רש"י בשם רבי משה הדרשן מעתיק טעמים על הפרשה שזה בא לחפר על חטא העגל, הוא כותב שם טעמים. כל מה שהוא כותב זה לא מסביר את הכל, אמנם יש גם קושי בהסבר הזה שפרה אדומה באה לחפר על חטא העגל, כי הרי פרה אדומה ניתנה עוד לפני חטא העגל, ניתנה במראה, שם עוד לא היה חטא העגל. אבל גם הכפרות שרש"י מונה, גם כן יש בהם קשיים, אבל לא שאין בכלל טעמים, יש לכאורה טעמים, אלא שגם אם אומרים טעמים על כל המצווה, חוץ מפרט אחד, אז זה מוכיח שכל הטעמים הם לא האמת, הם לא כל האמת. תמונה צריכה להיות שלמה לגמרי. אם בתמונה חסרה פינה אחת, אז כל התמונה היא לא תמונה נכונה. אז אם חסר פרט אחד, סימן שזה לא ההסבר האמיתי של פרשת פרה. יש הסבר אחר שלא גלוי לנו. כל התמים נאמרו לסבר את האוזן, להסביר לנו קצת, אבל באמת אם חסר נקודה אחת, אז הכל חסר. זה לא טעם אמיתי, לא טעם שלם למצווה. אז אני רוצה לומר שלא רק שבפרשת פרה חסר לנו קצת מהטעם ומלך חסר הכל, אלא זאת חוקת התורה. שהפרשה הזאת מגלה על כל התורה כולה. אם יש בתורה מצווה אחת שחסר בה הטעם, אז כל התמונה של כל התורה חסר בה הטעם. אנחנו צריכים לדעת שלמרות שיש לנו טעמים במצוות, חלק טעמים שכתובים בתורה, חלק טעמים בגמרא, חלק בפוסקים, במפרשים, כל ההבנה שלנו היא חלקית בלבד. את עומק התורה אנחנו לא יודעים, לא רק הפרשה הזאת אנחנו לא יודעים, כל התורה כולה אנחנו לא יודעים. וגם אם נלמד ונדע, באדם בעולם לא ישיג את התורה עד הסוף. אלוקים מבין דרכה, כתוב על התורה, שרק הקדוש ברוך הוא יכול להבין את התורה בשלמותה. כמובן שאנחנו צריכים ללמוד, צריכים להבין גם את פרטי המצוות להבין, וגם את הסברות, את הטעמים, צריך להשתדל להבין, אבל לדעת שלא מבינים עד הסוף, שהתורה היא נסתרת, היא תורת אלוקים, והשכל שלנו קצר מלהשיג את כולה. למרות שאנחנו צלם אלוקים ואנחנו משיגים בגלל זה חלק מהדברים, אבל אף על פי כן אנחנו רק צלם אלוקים. להבין את התורה עד הסוף רק אלוקים מבין דרכה. אפילו משה רבנו, אחרי שיושב כבר אלפי שנים בגן עדן ועולה למעלות שקשה לתאר אותם, ואף על פי כן את הכל הוא לא משיג, הוא משיג יותר ויותר. את הכל רק אלוקים מבין דרכה, אין חוץ מאלוקים מישהו שיכול להבין את כל התורה. זה לא פותר אותנו מללמוד ומלנסות להבין. לא עליך המלאכה לגמור, אומרת המשנה, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אתה לא תצליח לגמור גם אם תרצה, אבל זה לא פותר אותך מלהתחיל. אז כמה שאתה יכול להשיג, תשיג. מסופר על רב חיים זונפלד, שהיה לו אח בחוץ לארץ, אותו אח היה חן וניזהיר או משהו כזה, לא היה למדן, עסק במסחר שלו. ורב חיים היה משתדל לעודד אותו שילמד בכל זאת כמה שיכול, שילמד. אז יום אחד האח כתב לו, מילא אתה רב חיים, אתה למדן, לך כדאי ללמוד, ואני בקום אחר למדן גדול אני לא אהיה, אז מה יש לי ללמוד? אז רב חיים ענה לו, ואם אתה פותח את החנות שלך, אתה חושב שתהיה רוטשילד? רוטשילד לא תהיה, גם אם תפתח את החנות. בכל זאת, כמה שאתה יכול להרוויח כסף, אתה משתדל להרוויח כסף. אדם לא, היה רוצה להיות רוטשילד, אבל הוא לא יצליח מהחנות שלו להיות רוטשילד, אבל בכל זאת לא מבטר על מה שיכול להרוויח. הרי תגידו לי, החנות מפרנסת אותו? גם בתורה היא הפרנסה האמיתית שלנו, הפרנסה הרוחנית, הם חיינו ואיך ימינו. צריך להשיג חיים עד כמה שאפשר, והם חיינו ואיך ימינו, אין לנו חיים אחרים חוץ מחיי התורה. מילא צריך להשיג כמה שיותר, גם אם לא משיגים את התורה בשלמותה, אי אפשר להשיג את התורה בשלמותה. זאת לבד שכל מילה של תורה שאנחנו כן מבינים וכן משיגים, אנחנו מתקדמים למעלות עליונות יותר. גם אם אנחנו לא מרגישים, לפעמים אדם חושב מה אני כבר עושה בישיבה, מה, אני לא עולה, זה לא נכון, הוא כן עולה. ויצהר אומר לו שהוא לא עולה. ויצהר הפוך, בעולם החיצוני, ויצהר מנסה לשכנע כל אחד שהוא מי יודע מה, אם הוא רופא אז הוא רופא הכי גדול, ואם הוא מהנדס אז הוא המהנדס הכי גדול וכן הלאה. והנה בעולם התורה יצר המנסה לשכנע שאתה לא יסקת כלום, מה כבר תהיה, מה יצא לך מללמוד. זה יצר, ואדם לא יודע כמה שהוא כן מתעלה מכל מילה של תורה שהוא לומד, מכל הבנה המחודשת ברש"י, בתוספות, במרש"א, במה שלא יהיה. הוא מתעלה ומתעלה בלי סוף. הוא בורא עולמות, חזון אמרו שכשאדם לומד תורה הוא בונה עולמות, שכתוב ועשים דבריי בפיך, הוא צל ידי כי סיתיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. הוא מקרב את הגאולה גם כן, לנטועת שמיים ליסוד הארץ, בונה עולמות באבל פיו, הוא בונה עולמות. ואדם יצא רע מנסה לשכנע אותנו שאנחנו מבטלים את הזמן כאן בישיבה, וזה לא נכון. כל אחד לפי מידת יכולתו, לפי מידת לימודו, הוא בונה עולמות, הוא עושה דברים נפלאים. הבעיה שלנו בעולם הזה שאנחנו לא מקבלים דף חשבון כל חודש או כל זמן מה. אם מקבלים דף חשבון היינו רואים שהשבוע או החודש הרווחתי כך וכך על ידי דפי גמרא שלמדתי, על ידי חידושי תורה שאמרתי או ששמעתי, על ידי, אפילו על ידי לימוד הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, על ידי כל מילה של תורה. מצד שני גם צד החיוב והחשבון, נכשלתי בזה ונכשלתי בזה, אלא שאת הדף חשבון הגדול נקבל רק בסוף 120 שנה. אבל צריך לדעת שיש חשבון ויש צד זכויות ויש גם ההפך. כדאי מאוד להשקיע בתורה משהו יותר, לעלות מעלה מעלה בתורה. Mm-hmm. אומר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. הוא חזל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שמימית עצמו עליה. צריך לדעת שאין הכוונה מימית כפשוטו. אדם צריך לחיות בשביל ללמוד תורה. מי שימות לא יוכל ללמוד תורה, צריך לחיות בשביל ללמוד תורה. צריך לשמור על הגוף, שיהיה שלם. חפץ חיים, שפתאי לא התנגד ללימוד תורה, היה מחבא את האור בישיבה שלו כדי שבחורים ילכו לישון, כדי שלא ילמדו יותר מדי. היה אומר שיצא אור, אומר לבחור תלמד, 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 ואז הבחור מתמוטט, ואז הולכים אותו לבית חולים לוורשה, ואחרי שהוא נמצא בוורשה הוא כבר לא חוזר לרדין. יצא אור רוצה שבן אדם ייחלש ולא יוכל ללמוד תורה. אנחנו צריכים לשמור על הגוף שנוכל ללמוד תורה, צריך לישון מספיק, צריך לאכול מספיק. פת במלח תוכן זה לא בשבילנו. אם אנחנו ננסה לחיות לפי המרשם של פת במלח תוכן ומים במשורה תשתה, אז לא על הארץ תשן אלא גם על הסטנדר תשן. אין לנו כוח לדברים כאלה. זה בשביל יחידי סגולה כמו הגרר, אנשים דומים, בשבילם המרשם הזה הוא טוב, באמת לא בשבילנו. אנחנו צריכים לאכול כמו שצריך ולישון כמו שצריך, כדי שנוכל גם ללמוד כמו שצריך. אבל מה בכל זאת כוונת תורמת זאת התורה, אדם כי ימות מאוד, שזו תורה מתקנת אליו מי שמימית עצמו עליה, להמית את התאבות, את הרצונות הגשמיים, זה צריך להמית, שהרצון שאיתו יהיה לחיי עולם הבא, לרוחניות, לא לדברים משלוטיים. באמת צריך להבין איך זה נכנס לפרשה. הפרשה הרי מדברת מלכות תומה וטהרה. אז מה נכנס כאן פתאום? זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. הדרשה של חז"ל שאין התורה מתקיימת אלא מי שמימית עצמה עליה. איך זה מתקשר עם הפשט של הפרשה שעוסקת בהלכות טומאה וטהרה? ואני חושב שזה מתקשר באופן ברור מאוד. מה אומרת התורה? שכשאדם מישראל חי אז הוא טהור, אלא אם הוא נגע בשרץ או משהו אחר, אבל הוא מצד עצמו טהור. ברגע שהוא נפטר אז הוא תמי. למה? הנשמה נשארת עדיין, אבל הגוף הוא בלי הנשמה. הגוף בלי הנשמה הוא תמי. זאת אומרת שהגוף מצד עצמו הוא תמי, רק הנשמה נותנת לו טהרה. אז מילא אין התורה מתקיימת אלא במי שמימית עצמו עליה, מי שלא נותן לגוף לשלוט עליו, אלא הנשמה תשלוט עליו, אז התורה מתקיימת, כי הגוף מצד עצמו הוא תמי, רק הודות לנשמה הוא יכול להתקיים.
כתב שיש מאמר חז"ל שטובה פעם אחת בצער מאה פעמים שלא בצער. שלפום צער האגרא, שאדם מקבל צער, יש שכר מצד מידת הגדלות בתורה, אבל יש שכר מצד הצער, העמל והיגיעה שבתורה. אז מבחינה זו טובה פעם אחת בצער יותר מאה פעמים שלא בצער. אז כתב על זה הרב דסלר שזה עם קצת צער, אז אם יהיה עוד קצת יותר צער, זה יהיה שוב כפול מהפעם עם קצת צער. אם יהיה עוד קצת יותר צער,
שום תמיעה, זאת אומרת, כבר פי מיליון וכן הלאה, כל תוספת צער מכפילה את השכר פי מאה. אז מה פשוט צער? שוב, לא שבאדם בכוונה יצייר את עצמו, לא יאכל ולא ישן, אין הכוונה כך, אבל שבכל זאת, שיעשה מאמצים לא לישון יותר ממה שדרוש לגוף, לא לאכול יותר ממה שדרוש לגוף. כמה שמצטער על זה, שיעסוק בתורה ולא בדברי שטויות, אז זה טובה אחת בצער יותר מאה שלא בצער. העלייה מטאורית, לפי החשבון של הרב דסלר, עם כל קצת יותר צער זה כבר פי מאה יותר. בעיקר זה יגיעת השכל, להשתדל להבין עד כמה שיותר עמוק, לא להסתפק בהבנה שטחית, להשתדל להבין כמה שיכול עמוק את הדברים. בילדותי הייתי לומד אצל רב נחום פצוביץ, זאת אומרת, זה כבר לא ילדות, אחרי חתונה, אבל הייתי צעיר עדיין אצל רב נחום פצוביץ, זכרונו לברכה. הוא היה משתדל להסביר כל דבר דרך הלומדס, כמה שיותר עמוק. ואני חשבתי שלכאורה זה לא נכון, שאם אין הכרח, אז הלומדס לא מבוסס מספיק. צריך ללמוד על פי הפשט, במקום שהפשט לא מסתדר, אני צריך לחפש לומדס. אבל במקום שהפשט מסתדר, צריך ללמוד על פי הפשט. ואני טעיתי, נחום צדק. התורה היא ספר למדני, הגמרא היא ספר למדני, לא היא לא ספר בלבטי. צריך ללמוד את התורה בלמדנות עוד כמה שאפשר. כמובן טוב לדעת פשט, אבל כמה שיותר למדני, זה יותר קרוב לאמת. עמוקה, עמוקה משאול שאי אפשר להגיע אליה בחיים, כדי שנתאמץ להבין מה שיותר, נעמיק מה שיותר לחשוב להשיג, לא רק תמה תקראת, אלא גם את פרטי ההלכות ופרטי הדינים והכל, להתאמץ להשיג מה שיותר, לא להסתפק בשטחיות. ובשטחיות, אם נלמד בשטחיות, יצאו לנו דינים לא נכונים. רק כשלומדים בעמקות, כמה שיותר עמקות, אפשר להגיע לדינים אמיתיים, לתורת אמת. אם את התורה בשטחיות, אתה יכול להגיע למסקנות כל כך לא נכונות, כמו שחז"ל אמרו שעבודה זרה שקולה ככל התורה כולה, ושבת שקולה ככל התורה כולה. תחי בפרשת שלח לך, אחרי פרשת עבודה זרה באה פרשת המקושש שחילל שבת, ואחרי זה פרשת ציצית, לומר שגם ציצית שקולה ככל התורה כולה. נו, אז יבוא מישהו וידון מה דוחה את מה, שבת דוחה ציצית או ציצית דוחה שבת? אם נקרא לי הציצית, מותר לקשור אותה מחדש בשבת או לא? זה שכל כוחות התורה, זה שכל כוחות התורה. במבט שטחי יכול מישהו למה שכן, כמובן שברגע שנתחיל להתעמק בהלכה יראה שלא, שאין גם מפרש בגמרא שלו, שציצית לא דוחה שבת. אבל כשלוקחים את הממרות בשטחיות, אפשר להגיע למסקנות מאוד לא נכונות. לכן צריך להיזהר לא לקחת ממרות חז"ל, ובוודאי לא פסוקים בשטחיות, אלא להתבונן לעומק של הדברים. חז"ל הרי מאוד הזהירו אותנו על העומק בפסוקים בענייני גדולי ישראל, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, לא לקחת את הפסוקים בשטחיותם, להתבונן לעומק הדברים. וכך גם בדברי חז"ל, לא לקחת את הדברים בפשטות, אלא להשתדל לרדת לעומק הדברים עד כמה שיותר. זה מה שדורשים מאיתנו, שאדם כי ימות באוהל, להעמיד את עצמו באוהלה של תורה, אין העיקר הגיעה הגשמית, גם היא דרושה, אבל העיקר הגיעה הרוחנית, להשתדל להבין את הדברים משהו יותר לעומק, לא להסתפק בידיעה שטחית, להבין סוגיה עם השיטות השונות הראשונים, השיטות בפוסקים האחרונים, לדעת את הדברים לעומקם, לא לדעת בשטחיות, כי מגיעים לפסקים לא נכונים, להבנות לא נכונות, וזה כמעט לא תורה, כשזה תורה שטחית, זה גם תורה, חז"ל אמרו שכל פטפוטיה בישין חוץ מפטפוטיה דאורייתא דתמיד, גם פטפוטים של תורה זה דבר טוב. אבל לא כדאי להיות רק פטפוטים של תורה, רוצים להגיע לתורה באמת לא רק לפטפוטים. להשתדל ללמוד בעומק, להעמיק משהו יותר, להבין ספרות, להבין את סברת רש"י, סברת תוספות, למה רש"י אמר כך ולמה תוספות אמרו אחרת. אם זה מסתדר עם רש"י ותוספות, לראות כמה הרמב"ם ושאר גדולי ישראל, לזכות להגיע לעומקה של תורה כמה שאפשר, למרות שלא נגיע עד הסוף, ודאי שלא נגיע עד הסוף, ובכל זאת לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ייבטל ממנה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.